בשעה טובה אנחנו מתחילים עכשיו את התפילה, את הסידור. כמו שאמרתי, אמרתי את זה כשהתחלנו את ההקדמה, את הנושא של פעולת התפילה. אמרתי שאני לא יודע כמה זמן זה ייקח, כמה שיעורים זה ייקח. כי זו פעם ראשונה שאני צולל לתוך הים הזה. אבל אנחנו, איך אומרים, לא נבלים מדרך ארוכה. ונראה מה קורה עם זה. אנחנו נתחיל בהתחלה של סידור התפילה. מה שכתוב, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזר תביא נשמתי בחמלה רבה אמונתך. ואני רוצה להגיד ש... אני פשוט כאילו מקצר לי דברים. אני לא יודע מתי נגיע לתפילת 18. זה לא יהיה בזמן הקרוב. אבל כשנגיע לתפילת 18, אז גם לפני תפילת 18 יש פסוק שהוא נחשב תפילה ריכתה, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. והשם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, זה כתוב כמו הפסוק בספר תהילים, באלף דלת נון יוד. כן? בדרך כלל רוב המקומות זה כתוב יוד קי וו קי, ואנחנו קוראים את זה שם אדנות. ושם זה כתוב אדנות. ושם אדנות, המקובלים אומרים שזה שם של ספירת המלכות. ולכן זה קשור למלך חי וקיים. מודה אני לפניך מלך. אז אני אומר, זה בעצם אותו הסבר. אותו הסבר שאני אגיד אז, או שאני לא אגיד אז, כי כבר אנחנו נכיר את זה. מה שאני אומר עכשיו זה שייך גם למקומות אחרים, וזה בכלל שייך הרבה לספירת המלכות, למרות שספירת המלכות עוד נדבר עליה באריכות גדולה בהמשך, ברכת אשר יצר, נעריך הרבה בספירת המלכות, נראה את זה. מה זה מלך? מה זה אדון? כן, מלך שהוא אדון. אנחנו אומרים פה במשפט הזה, שהקדוש ברוך הוא מלך שלנו, או איך שזה מופיע בפסוק בתהילים שהזכרתי, שהוא אדון שלנו. אתם יודעים מה זה אדון ועבד? היום אנשים לא מבינים את זה בכלל. אומרים, כן, אם כבנים, אם כעבדים, אומרים בתפילת ימים נוראים. אבל מה זה עבד היום? זה דבר שאף אחד היום לא מסוגל להבין בכלל מה זה. קצת אם לומדים את סוגיות הגמרא שמדברות על תקופות שהיה בהם עבדות, אז אפשר קצת להבין, קצת להתקרב לדבר הזה. עבד זה בן אדם עם רצון חופשי, עם שכל, יכול להיות גאון, יכול להיות הרבה יותר חכם מהאדון שלו. הוא יכול להיות לו הרבה שאיפות בחיים, ואין לו שום דבר משל עצמו. לגמרי לגמרי. הוא כל כולו רכוש של האדון, ויד האריכתה של האדון. העבד, כל מה שקנה עבד, קנה רבו. אין לו יד. יד בבחינת קניין. הוא הולך ברחוב. מצא עכשיו ארנק עם כסף. הרים את זה? זה של האדון. זה לא שלו. מה שקנה עבד, קנה רבו. אם הוא עכשיו קיבל שדרוג בעבודה, מקבל יותר כסף, מקבל יותר משכורת, זה לא, לא, זה לא אדון. אין לו שום משמעות פרטית, גם מבחינת הקניינים, ועוד יותר מזה, מבחינת ההחלטות, מה לעשות. אני רוצה הבוקר, לא יודע מה, לעשות משהו אחר, לצאת לטיול. מה זאת אומרת לצאת לטיול? אתה עבד. איך אתה יוצא לטיול? יש לך אדון. האדון הוא מחליט בשבילך. האדון הוא יגיד לך מה לעשות. תבקש ממנו יפה, לצאת לטיול, אולי הוא יסכים. אולי יגיד לך מה פתאום, אצלי עבדים שלי לא יוצאים לטיולים. מה זאת אומרת? אין דבר כזה, אין חיה כזאת. אין לו שום, למרות שמצד אחד הוא אדם, הוא אדם לכל דבר. יש לו רצונות ושאיפות ושכל וכו'. מחקנו את כל הצד הפרטי שלו. את כל הצד שהוא לא מושל על עצמו בכלל, הוא לא המלך על עצמו. יש לו אדון שמולך עליו. יש לו אדון שמחליט לו. זה מציאות של עבד. זה נקרא שם אדנות. עכשיו, זה אי אפשר להבין את זה. אנחנו חיים היום במציאות שממש אי אפשר להבין את זה. ממש לגמרי אי אפשר להבין את זה.
שאנחנו לא מחליטים כלום על המציאות,
זה לא שאנחנו לא מחליטים.
אין לנו יד, אין לנו כלום.
אנחנו מבטלים לגמרי את רצוננו ושאיפותינו לפני הקדוש ברוך הוא. זה לא אנחנו בכלל, אנחנו יד, כלי של הקדוש ברוך הוא. כלי של הקדוש ברוך הוא, זה בלתי נתפס. אני אתן לכם שני משלים בעניין הזה. משל אחד שאני על האחרונה, השבוע האחרון אמרתי אותו כמה פעמים, כאילו, יצא. מישהו מישהו יוצא מאלון מורה לחתונה בבני ברק, יש לו אוטו, נוסע 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 נוסע, הגיע לאפולה. איך הגעת לאפולה? אני אגיד לכם ככה, הגעתי לצומת קסם, היה שם פקק אדיר מטורף על כביש 5. אמרתי לעצמי, אני אכניסה דרך כביש 444, אז אולי אני אקוף את הפקק, אולי אני אגיע לבני ברק יותר מוקדם. בקיצור, בטעות, במקום להיכנס ב-444, נכנסתי ב-6 צפון. הגעתי ל-6 צפון, לא ידעתי שאני ב-6 צפון, אני נוסע, 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 נוסע. חלמתי קצת, פתאום אני רואה שלטים, חדרה, בקהל רביה, איפה אני? לא ידעתי איפה אני, חיפשתי איפה שלו לצאת, יצאתי, נהיה בוודי ערה, המשכתי, הגעתי לאפולה. טוב, קורה, מה לעשות? יכול להיות. לא יקבל ציון גבוה בניווט, אבל יכול להיות. יכול להיות דבר כזה. אותו סיפור. אחד נוסע לבני ברק, נוסע לחתונה בבני ברק. לקח אותו ונוסע לחתונה בבני ברק, יצא מאלון מורה. הגיע לאפולה. שואלים אותו, איך הגעת לאפולה? הוא אומר, תראו, נסעתי, היה כזה מזג אוויר יפה, כזה נוף יפה. ראיתי פתאום איזה פנייה ימינה, היה נראה ממש יפה שם, פניתי ימינה. היה דרך נופית כזאת, הסתובבה בין כמה כפרים ערביים כאלה, היה שדות, חקלאים, ממש יפהפים, אחר כך היה פנייה שמאלה. ממש יפה, נסעתי. נסעתי פה, נסעתי שם, אחרי 3 שעות הגעתי לאפולה. אבל לאן רצית לנסוע? שכחתי. הרי יצאת בשביל להגיע לחתונה בבני ברק. שכחתי. שכחתי לאן הלכתי. תראו, זה שני מקרים שונים בתכלית. במקרה הראשון, הוא ידע מה המטרה שלו. הוא רק טעה. הוא ידע כל הזמן, הוא ידע שהוא צריך להגיע לבני ברק. אבל היה לו כמה טעויות, זה יכול לקרות. המקרה השני, זה לא נסלח. כאילו, זה בן אדם קצת לא נורמלי. כאילו, אתה לוקח, אתה יוצא לחתונה בבני ברק, ואתה ראית קצת נוף ושכחת לאן אתה נוסע? זה נורמלי? אנחנו נמצאים בעולם הזה, יש פה מטרה. יש פה מטרה בעולם. מה הדרך? לאן אתה נוסע? לאן אתה נוסע בעולם הזה? נולדת? מה הכיוון? המסילת ישרים הגדיר את זה מאוד ברור. הוא אומר, כן, מטרת האדם בעולמו, ויש לזה סוף, קדושה. לעשות מה שהשם רוצה. אנחנו, ענייננו בעולם זה לעשות מה שהשם רוצה שנעשה. עכשיו, אז אם מישהו יודע שהוא צריך לעשות את רצון השם ולפעמים טעה, זה לגיטימי, זה נסלח. אבל מה קורה אם מישהו שכח? אני סיפרתי, בחנוכה, הבן הקטן שלי, באחד הימים רצה להדליק בחנוכיה מסוימת. והיה איזה עניין בין הילדים האחרים, משהו, ומישהו אחר היה צריך יותר להדליק באותה חנוכיה. אז... אבל הוא עמד שם והוא לא הסכים. הוא לא הסכים לבטל. אז אמרתי לו, מה השם רוצה? בכיתה א', ילד בן 6, 6.5, בכיתה א'. אמרתי לו, מה השם רוצה? אז הוא חשב רגע ואמר לי, השם רוצה שאני אבטר. אבל אני לא רוצה. אני לא מסכים. אתם צוחקים? כמעט כל העולם ככה. כמעט כל העולם נוסעים לאפולה לא בגלל שהם טעו בדרך, אלא בגלל שלא מתאים להם. לא מתאים להם. הם לא מוכנים לוותר. זה לא להבין מי המלך, מי האדון. זה טעות בלתי נסלחת. אתם מבינים מה קורה? אנחנו חיים פה בעולם, ואנחנו בעולם הזה קמים בבוקר, הדבר הראשון שאתה צריך להגיד בבוקר זה מודה אני לפניך מלך חי וקיים. אתה המלך. אתה המלך, אתה, אני עבד. אתה תקבע בשבילי מה לעשות. עכשיו, על כל דבר, אדם יעשה כל מיני דברים, אם הוא יחשוב עכשיו, מה השם רוצה? נכון, השם לא רוצה שאני אעשה את זה, אבל בא לי. זה בדיוק המציאות שלנו בעולם. של כולנו, לא יודע כולה, כן, של רבים, 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 רבים. הלוואי שנצליח להבין מה זה להיות עבד. זה, מה זה שהוא אדון שלנו. שהוא האדון שלנו. שהוא זה שמחשב, אין לנו שום דבר עצמי. שום דבר פרטי אין לנו, שום דבר. כשאני מציג את זה עכשיו, זה נראה כאילו, זה היום ונורא. כאילו, הרגת אותי, חנקת אותי. זה הפוך לגמרי. אנחנו בהמשך, בהמשך, בעזרת השם, הדברים יתבהרו, אנחנו נראה כמה זה הפוך לגמרי. ככה, כן, איך אמר אבן עזרא, עבד השם הוא לבדו חופשי. זה הפוך לגמרי. אבל בהסתכלות הראשונית הבסיסית, הסיטרא אחרא מציגה את זה בצורה כזאת, כאילו, אני לא יכול ככה. בלתי אפשר. את כאילו, אני יודע מה. על כל מיני דברים. כל מיני דברים, אדם רוצה עכשיו לעשות לאדם הארצית לאיזה טיול. מה השם רוצה שתעשה? מה אתה חושב? אם אתה חושב שהשם רוצה שתצא לטיול, שמגיע לך נופש, אז סבבה. אבל אם אתה חושב שהשם היה מעדיף שתלמד, אז זה בדיוק יהיה הבן שלי. כן. השם רוצה שאני אוותר, אבל אני לא, אבל גם אני רוצה, גם לי יש רצון. איך יש לך רצון? איך זה יכול להיות דבר כזה? זה הבסיס, הבסיס לכל. לכן כל התפילה, כל הפנייה אל השם, חייבת לבוא מתוך ספירת המלכות. מתוך מה שאנחנו מבינים שהוא המלך. שהוא האדון. אחרת, אתם מבינים שאחרת זה משהו מטורף. כאילו, מה, אני מייעץ לו עצות? אחרת, מה, אני, כאילו, אומר לי, לא, זה לא נראה לי? מה זאת אומרת? קודם כל, קבל את אדנותו, קבל את מלכותו, ואז אפשר להתחיל לנסוע. לפני כן, אתה לא יודע לאן אתה נוסע, אתה לא יודע לאן אתה תגיע. אתה תגיע למקומות מאוד לא טובים. מבחינת השם יתברך. לא יודע, מבחינות אחרות. מבחינת הסיטרא אחרא, אולי תגיע למקומות מצוינים. זה הבסיס, הבסיס, הבסיס. עכשיו, זה ביטול עצמי גדול מאוד. וזה מה שדיברתי קודם. זה מה שהיום אנחנו לא מבינים מה זה להיות עבד, כי אין היום עבדות. לא, לא נתפס, ממש לא נתפס. אני יודע מה. יש סוגיה ביבמות. לפני חודש בערך למדו את זה בדף היומי. איזה המור האחד קנה עבד והוא צריך להטביל אותו לשם עבדות. עכשיו, אם בשעת ההטבלה, עבד גוי, אם בשעת ההטבלה הוא אומר, אני טובל על מנת להיות בן חורין, אז זו תפילה של גיור הופכת להיות, והוא יוצא לחופשי. לקח האמור, נתן אותו לשני המורים אחרים ואמר לו, האחריות שלכם, אם הוא מבלבל אתכם, יצא לבן חורין, אתם משלמים לי. ככה הגמרא מספרת. לא יודע אם יש פה מישהו שלמד פעם את הדפים, מי זה? דף במבב, נראה לי. אז עשו, מה עשו? שמו עליו קולר על הצוואר, קולר חנק, רצועת חנק, כן, של... וידקו וירפו. ירפו בשביל שבטבילה זה לא יהיה חציצה שיכנסו המים. ידקו בשביל שהוא לא יוכל לדבר. לא יוכל להגיד, אני טובל לשם בן חורין. ואז דחפו אותו, כבשו אותו לתוך המים. לא יודע, נהר או מעיין או לא יודע מה זה היה. וברגע שהוציא את הראש, שמו לו על הראש סל מלטית, ואמרו לו, תיקח את זה לבית של הרב שלך, של האדון שלך. שלא יהיו שנייה להבין שאולי הוא לא יהיה עבד. ככה כמה מספרת, משהו, לא, כן. היום אנחנו נחשוב על דבר כזה, כל ארגוני זכויות האדם, וואו. לא, אני אומר, היום, אין היום עובדות. העולם, אני לא, כן, לא, אני לא בא להגיד. אבל זה להבין מה זה מצב של עבד. אדם לפעמים עשה, אני יודע מה, עשה איזו עבודה, משהו בקדושה, התאמץ, גמר, מרגיש עכשיו, זהו, עכשיו. אני עכשיו רוצה קצת לנוח. אז מה אתה רוצה לנוח? מה, אתה קובע לעצמך? עושה שבונו של עולם. זה כמעט בלתי, זה לא כמעט, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, אחר כך נדבר על זה. מה לעשות, איך להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. זה בלתי אפשרי, אבל ודאי שזה המציאות האמיתית. זה המציאות האמיתית. אז זה, אמרנו, זה מלך. אבל יש לנו במודה אני, יש לנו עוד שלב נוסף. כתוב כאן מלך חי וקיים. חי וקיים זה כבר משהו אחר לגמרי. מלך חי וקיים. השימוש קודם כל בביטוי הזה, מלך חי וקיים, הוא שימוש נדיר גם בסידור התפילה וגם בתנ"ך. יש דברים, כן, מופיע בתהילים, אל חי, מופיע בסידור התפילה. הביטוי הזה מופיע בתפילה של יום חול, חוץ מהפעם הזאת של מודה אני, עוד פעמיים. בברוך שאמר ובהשתבח. מלך אל חי העולמים. ואנחנו, כשנגיע לזה, נדבר על זה. נדבר על זה, מה זה, למה זה ברוך שאמר והשתבח, למה זה בדיוק שייך לפסוקי דזמרה. נגיד פה דבר שאנחנו נדבר, נחזור עליו עוד הרבה פעמים, כן? אבל מן הסתם, לא, אולי גופן, מן הסתם, אולי אמרתי את זה כבר באחד הפעמים הקודמות. כן, התפילה זה סולם. היא בנויה מארבע חלקים, ארבע שלבים. השלב הראשון זה ברכות השחר והקורבנות. השלב השני זה פסוקי דזמרה. השלב השלישי זה קריאת שמע וברכותיה. השלב הרביעי זה תפילת העמידה. כשזה נקרא על ידי המקובלים בשם העולמות, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, תפילת העשייה, תפילת הבריאה, כן? עולם הבריאה. בין כל עולם לעולם מפריד קדיש, קדיש הוא המפריד בין עולם לעולם, חוץ מסוד מיוחד, סמיכת קריאת שמע לתפילה, סמיכת גאולה לתפילה, ולכן בין קריאת שמע וברכותיה לבין תפילת העמידה אין קדיש. זה משהו מיוחד. כמו שעולים בסולם, ככה יורדים ממנו. בסוף התפילה, בסוף, אחרי חזרת השץ, מתחילים לרדת מהסולם. ואז יש את אשר הובא לציון גואל, שזה כנגד קריאת שמע, שיר של יום, שזה כנגד פסוקי דזמרה, זה נקרא, בשפת המקובלים, זה נקרא ירידת השפע. ופתאום הקטורת, שזה כנגד הקורבנות. אז כל אחד מהחלקים האלה של התפילה הוא חלק שצריך להבין אותו בפני עצמו. אני אגיד עוד משל שנמצא בדברי הקודש. זאת אומרת, להבין את העולמות זה מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד מורכב. יותר קל משל אחר שגם נמצא בדברי המקובלים, שהוא הר הבית, העזרה, ההיכל, מקודש הקודשים.
נפש
שמשון או כזה? כן, כן, כן. הר הבית זה... אז כן, אז אותו, כמו שאמרנו. הקורבנות, ברכות וקורבנות זה הר הבית. פסוקי דזמרה זה העזרה. קריאת שמע וברכותיה זה ההיכל. והתפילת העמידה זה קודש הקודשים. וזה יותר קל להבין את זה משתי בחינות. כי זה דברים שהם יותר קרובים אלינו. וגם בהם החלוקה יותר ברורה. יש לנו את בית המקדש עצמו, שהוא מחולק לשתיים, להיכל ולקודש הקודשים. משהו פנימי, הכל זה בפנים, זה בית המקדש. אבל יש את הצד הפחות פנימי, נקרא חוץ שבפנים, ויש את קודש הקודשים, שזה הפנים שבפנים, לפני ולפנים. יש לנו את העזרה ואת הר הבית, שזה בחוץ, מחוץ לבית המקדש, וגם הוא מתחלק לשתיים. העזרה, שזה החוץ שבפנים, הפנים שבחוץ, סליחה, הפנים שבחוץ, כי שם המקום הקרבת הקורבנות, ואת החוץ שבחוץ זה הר הבית, שהוא גם לא חוץ לגמרי. הרי סוף סוף אנחנו עומדים בתפילה, סוף סוף אנחנו עומדים לפני, זה החצר של בית המקדש. לכל מיני תמאים אסור להיכנס שם. תמאמת יכול, אבל זהב, בעל קרי, נידה, לא יכולים להיכנס לשם. יש עוד שתי מדרגות של חוץ. שעליהם לא, זה לא בתפילה, בעולם. יש ירושלים וארץ ישראל, שזה גם כן חיצוני יותר, חיצוני פחות, וזהו, כאן זה נגמר. חוץ לארץ, זה כבר מקום תומת ארץ העמים, זה שליטת הקליפות. זה המדרגות, אני אומר שוב, לפי המשל של המקובלים. אז לכן אני אומר, כן, כשנגיע לפסוקי דזמרה, מה זה העזרה? מה זה עולם המלאכים? אז נבין, נסביר את זה. אבל אני עכשיו מדבר פה על, יש עוד, בימים נוראים, שם אנחנו אומרים יותר פעמים. כן, למשל, באבות, זוכרנו לחיים, מלך חפץ וחיים, וכותבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים. זה תוספת לימים נוראים. ובתפילת ימים נוראים עצמה, ראש השנה ויום כיפור, שם המון המון פעמים אנחנו מזכירים אלוהים חיים. מה זה חי? מה שחי זה אומר כך. אנחנו באופן, איך נקרא לזה? כשאנחנו מנסים להבין, להשיג, מה היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? מה היחס בינינו לבין האלוקים? אז אנשים חיים היום בעולם שבו זה נתפס בתור איזה משהו מכני, איזה משהו אוטומטי, איזה מין מציאות כזאת, שזה ככה, שיש בורא לעולם, הוא שולט בעולם, הוא מלך העולם, אבל זה לא חי, זה לא משהו חי. אתם יודעים מה זה משהו חי? אתם יודעים מה זה מלך חי? מלך חי, זה תדמיינו לעצמכם מה היה קורה, אם עכשיו הדלת מאחורינו הייתה נפתחת שם, והיה נכנס לפה, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, עם הספודיק שלו, הוא היה פה נכנס, מה היינו מרגישים עכשיו? כולם פה היו מתעלפים. פה, להיכנס פה לחדר, החפץ חיים, ישראל מאיר מירטין, היה פתאום נכנס לכאן. מה היינו מרגישים? ולא צריך ללכת עד שם. כן? הרב אליקים היה רגע נכנס. הרב שמואל אליהו. לא יודע מי. מה? זה בן אדם חי. זה בן אדם חי. זה לא איזה מציאות טכנית. זה בן אדם חי. בן אדם חי, אני נפגש עם בן אדם חי. אני לא יכול לזוז. אם אנחנו היינו, תארו לעצמכם שמישהו היה צמוד אליו. 24/7, אחו אליקים. איפה שהוא נמצא? עכשיו בחדר שלו, בפנימיה, עם החבר'ה, עם הזה, בשירותים. היה צמוד אליו. איך הוא היה? הוא היה יכול לחיות? כמה זמן הוא היה שורד? לא יכול! כאילו, אני מתנהג אחרת, הרי זה דבר גדול, כן? זה הסימן, סימן א' בשולחן אורך. זה אומר שם המחבר, התגבר כארי, לקום לעבודת בורו. אבל זה אומר הרמה, שמי את השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בעבודה, עבודת הצדיקים. כי אין אדם כשהוא בביתו ובחדרו כמו שהוא לפני המלך. זאת אומרת, הרמה בא ואומר, המלך נמצא פה כל הזמן. זה לא איזו מציאות טכנית ש, 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 שאומרת שיש פה ריבונו של עולם. זה מלך חי. איך היה אומר הרב פינקוס? מה, הזכרת את נפש שמשון? זה זלי בדיקטתי. כך הוא היה אומר משהו. עלי בדיקטטה, אבא חי, זה לא... עכשיו, אי אפשר להקל את זה. אנחנו לא מסוגלים מבחינה נפשית להקל את זה שהקדוש ברוך הוא חי פה, עכשיו, איתנו, כל הזמן. אם אנחנו... לא יודע, זה בלתי אפשרי. לכן זה נמצא כל כך מעט, לכן בימים נוראים. ימים נוראים זה משהו מיוחד, זה עבודה מיוחדת. זה תקופה קצרה. 10 ימים בשנה. נו, משהו, אני יכול... המלך, קרוב השם לכל קוראיו, המלך בשדה, הוא נמצא... אז אני יותר יכול לחוש את החיות שלו. אבל לאורך כל השנה זה מובלע. זה... אני מדחיק את זה. אני מדחיק את זה כי אני לא יכול, להתעמת מול זה. אי אפשר להתעמת מול זה שאנחנו עומדים פה מול מלך חי וקיים. אבל כשאדם קם בבוקר מהשינה, אז הוא צריך להגיד את האמת. הוא צריך לחדד לפניו את האמיתות הבסיסיות של מערכת העולם. וזה אמת בסיסית. זה אמת בסיסית שיש לנו פה מלך חי וקיים. זאת אומרת, המלך, מה שאמרנו קודם, שאנחנו עבדים שלו, אנא עבדא דקודשא בריך הוא, זה הדבר הבסיסי. אבל גם לדעת שזה מלך חי. שזה הלי בדיקטטה. וברגע שעשור, אני אומר, אדם אומר קם בבוקר, השינה שלו, דבר ראשון, הוא אומר את הדברים, מתיישב ואומר את זה, לחשוב על כל מילה. לחשוב על כל מילה שאתה אומר. כל היום הוא אחרת. כי היום אני יודע שאני נוסע לבני ברק, לא לאפולה. היום זה ברור לי. אני אשכח את זה 200 פעם במשך היום. אבל לפחות בהתחלה. יהיו עוד זמנים שנזכיר לעצמנו את זה. אבל זה מוכרח להיות. טוב, זה החצי הראשון. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. חי וקיים זה ביחד, זה חי וקיים. הוא חי והוא קיים, הוא נמצא פה איתנו, בכל מקום, בכל עת, בכל שעה, והוא חי, הוא מלך חי. עכשיו יש לנו את החצי השני. שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. יש דברים שאנחנו נפגשים איתם בעולם, בחיים שלנו, שהם נראים לנו דברים טבעיים לגמרי. קוראים לזה טבע, כן? קוראים לזה טבע, והטבע זה אלוקים. ואנחנו עכשיו לא דיברנו בכלל על שם אלוקים. זאת אומרת, השמות שדיברנו עליהם זה רק בשביל שום, אני אומרת, לסדר את הספירות. אני לא יודע, כן, אנחנו בדרך כלל לא, והשיעור הזה לא המטרה שלו. להסביר שמות וספירות. אבל הרקע, בשביל הרקע, אז אמרנו מלך זה מידת המלכות, שם אדנות, וחי זה שם של ספירת יסוד. חי זה שם של ספירת יסוד. עוד נדבר בהמשך, כן? הרבה יותר נדבר על זה כשנגיע באמת לפסוקי דה זמרה, שם זה הכל ביסוד, בגלל זה זה אל חי, גם בברוך שאמר וגם בהשתבח. ואלוקים, כמו שאמרתי, זה שם אחר, זה הופעה אחרת, זה גילוי אחר, עכשיו אנחנו לא מדברים בינתיים, אבל אלוקים זה הטבע, אלוקים בגימטרי הטבע. ואנחנו חיים באיזשהו מין דבר כזה, שיש דברים שזה טבעי לגמרי. מה זאת אומרת לישון? לישון זה דבר טבעי לגמרי, טכני לגמרי. אנשים הולכים לישון וגמרים בבוקר. כמו בעלי חיים, גם כלבים ישנים, גם סוסים ישנים, גם ציפורים ישנות, כולם ישנים. יש לנו זמן פעילות וזמן שינה ו... כן. האמת שנגיד המדענים לא לגמרי יודעים מה זה שינה. הם לא מבינים למה אדם נהיה עייף אחרי 12 שעות עבודה או 18 שעות והוא כבר מוכרח לישון. הם לא יודעים, הם לא מבינים גם מה השינה עושה. אז יש לזה הרבה מחקרים על המוח, רואים שפעולת המוח היא מיוחדת מאוד בזמן שינה. כן? יש לזה מלא תיאוריות, במדע מלא תיאוריות. אחת התיאוריות היא, בגלל שפעילות המוח במצב של, זה נקרא רעם בראשי תיבות. אני אומר עכשיו מחקר מדעי, ריצודי עיניים מהירים. רעם, ריצודי עיניים מהירים. כלומר, מסתכלים על מישהו ישן, אז יש מצב שבו העיניים שלו זזות מהר. זה המצב של השינה עמוקה עמוקה, חלום עמוק, שהכי קשה להעיר אותו במצב הזה. שאז חולמים. זה זמן שהוא, בכל השינה, אדם ישן 6 שעות, אז יש לו בערך שעה של רעם. שזה מחולק בדרך כלל לשניים או 3 גלים. כן? הגל הראשון מגיע אחרי איזה 2 שעות, שהוא קצר מאוד, 5-10 דקות, אחר כך הגל השני או איזה 15-20 דקות, אחר כך הגל השלישי לפני הבוקר, שהוא עוד יכול להיות כמעט 30 דקות. זה זמן החלום, זה נקרא רעם. בזמן הזה חברים אנשים לרישום גלי המוח, EEG, וראו שבזמן הזה העבודה של המוח היא עבודה מטורפת. זאת האנרגיה שהמוח מפעיל, המוח זה עובד חשמל. כן, פולס של המוח זה 1/10 וולט. עשירית. כן. 5 פקודות עצביות, זה בטריה של 1.5 וולט. 10 פקודות עצביות. 15 פקודות עצביות זה להדליק פנס. כן? זה ככה עובד המוח. אז יש רישור, הבדיקה היא בדיקה חשמלית. אז כשאדם הוא נמצא באיזה מצב שחושב הרבה, מנתח דברים, אני יודע מה, באמצע משחק שחמט, או באמצע איזה סוגיה ככה, זה, או משהו שהוא מפעיל את המוח, אז רואים רישום גלי המוח. במצב של רעם, רישום גלי המוח הוא עוקף את הכל. עכשיו, אדם ישן. הוא עכשיו ישן, מה קורה שם? מה המוח שלו עובד? אז לכן המדע, אחד התיאוריות במדע, זה שזה זמן בשביל המוח לעבוד. כי במצב של העירות, המוח ישן, הוא לא באמת. אז האדם, אז המוח אומר, רבותיי, תלכו לישון, אני צריך לעבוד, צריך לעשות ספורט. מוח צריך לעשות קצת אימונים. ואז, אני רק אומר, זה מבחינה מדעית, זה לא משנה. אבל אנחנו מבינים שהכל זה כאילו דבר טבעי. ומה שאדם קם בבוקר זה גם כן דבר טבעי. הוא מתעורר והוא קם באופן טבעי. ואנחנו אומרים פה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא החזיר לי את הנשמה בחמלה, ברחמים הוא החזיר לי את הנשמה. מה זאת אומרת? למה שהוא לא יחזיר לי את הנשמה? מה העניין הזה? זה שייך לעוד דבר שהוא שקר גדול גדול גדול, שייך לחושך הזה של העולם שאנחנו נמצאים בו. החושך הזה של העולם שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו כביכול חושבים שהחיים זה עניין טבעי. החיים זה ממש לא עניין טבעי. ממש לא עניין טבעי. אנחנו נעריך בזה באלוקי נשמה, באשר יצר. אלוקי נשמה זה משהו אחר. ואשר יצר. להבין זה נס גמור, זה נס גמור לגמרי לגמרי לגמרי, זה שאדם חי. והחושך של העולם הוא כזה חריף שאנחנו לא מצליחים לראות את זה, שזה נדמה לנו שכאילו מה זאת אומרת, דבר טבעי לגמרי, ומה, למה שאני לא אחיה? למה שאני לא אחיה? המערכות של הגוף זה מערכות כאלה מסובכות, יכולים להיות בהם כל כך הרבה באגים, נקרא לזה ככה, אם אנחנו נפקיר את זה להקריות של הטבע, או לפי מה שהיום סוברים גדולי החוקרים בתחום הביולוגיה, שכל מה שהם אומרים בעניין הזה, אני אומר את זה, זה שטויות והבלים. ממש שטויות והבלים. עכשיו אני, יש לי הרבה יותר חיזוקים בעניין הזה, כי הבן שלי, הבן הגדול שלי שרגה, הוא לומד עכשיו ביולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, והוא משתף אותי בכל מיני, כן, הבנות ודברים שיש לו, שנה ב' עכשיו. לא יודעים שום דבר. לא יודעים שום דבר. אני אתן לכם דוגמה, אני הבאתי את הדוגמה הזאת, אני מביא אותה הרבה פעמים. נגיד, אתן דוגמה, אתמול, שגה, אתן בשבת, אתמול דיברנו על זה קצת, מוצאי שבת. אמרו, שסיפרו על איזה מישהו שהיה לו דלקת גרון, והיה דלקת גרון חריפה, והתפתח שם סטרפטוקוקוס. שמעתם פעם את המילה סטרפטוקוקוס? סטרפטוקוקוס זה, מה זה? זה חיידק מאוד אלים, שהוא גורם לדלקת גרון, ואם לא מטפלים בו, או הגוף לא מצליח להתגבר עליו בזמן, אז זה יכול להסתבך לדלקת קרום המוח, לכל מיני דברים אחרים. ונותן לו פניצילין, הפניצילין הקלאסי, זה מה שגילה פעם, קראו לו, מגלה הפניצילין, זה התרופה היעילה היום יותר נגד סטרפטוקוקוס, יש עוד כל מיני תרופות. אז קודם כל, אני חשבתי שזה חיידק אחד, נכון? גם אתם חושבים שזה חיידק אחד, נכון? אז דיברתי עם הבן שלי, אז הוא אמר, זה בערך 2 מיליון סוגים של סטרפטוקוקוס. שונים. כל אחד הוא אחר. האנטיביוטיקה באמת פועלת על כולם. זאת כמה שנקרא רחבת היקף, רחבת טווח. זה פועלת נגד כולם. אבל אם אדם מתגבר על זה לבד, אז רק על ידי נוגדן שהגוף מייצר. כשהגוף מייצר נוגדן, הנוגדן שהגוף מייצר מתאים התאמה חד-חד ערכית. אחד לאחד, רק לחיידק אחד. או רק לנגיף אחד, שפעת. שפעת, יש כמה מיליארדים נגיפים של שפעת. פה בחדר הזה. אולי בחדר הזה רק כמה מיליונים. כי זה חיידקים שהם חיים על טיפות רוק ועל גרגרי אבק. ואדם נושם, וזה נכנס לו למערכת הריאות. וזה, אז יש כמה מסננים, הרוק הוא קטלן חריף. ואחר כך, אבל חלק מהם מגיעים לדם. ומה שמגיע לדם, אז הגוף צריך עכשיו למצוא לעצמו את הפתרון הרפואי, איך להתמודד עם זה. עכשיו, כמו שאמרתי, זה מיליונים סוגים של סטרפ, זה מיליארדים סוגים של שפעת. איך הגוף מוצא את זה? אז המדע היום אומר, שיש יצירת הנוגדנים בגוף, יש איזה מין מערכת, שמייצרת את הנוגדנים, שהיא, זה תיאוריה, קודם כל זה תיאוריה, כי זה לא מוכח. אבל התיאוריה המדעית באה ואומרת ככה, המערכת שמייצרת את הנוגדנים, היא מייצרת מיליארדי וריאנטים, שונים. איך אתה יכול לייצר מיליארדי וריאנטים שונים? הרי הגוף הוא DNA, הוא תורשה. תורשה זה, זה מוכרח להיות מחובר. לא, שמה זה מוטציות. שמה עובדת שיטת המוטציות. הכל מוטציות. אתם יודעים מה זה מוטציה? מישהו למד פה ביולוגיה? מוטציה זה כאילו משהו שלא קשור גנטית. כאילו שני הורים, היה איזה מקרה כזה בארצות הברית, שני הורים שחורים, כאי אור, כן, קושים, נולד להם תינוק לבן. זה לא גנטית, זה מוטציה. זה קורה אחד לכמה מיליארדים, קורה דבר כזה. בדרך כלל המוטציות הן כאלה גרועות, ואז התינוק נולד מת, או שאפילו לא גומר את ההיריון. לפעמים יש מוטציה שזה לא מפריע תפקודית. זה ככה. אז אומר המדע, שכל הנוגדנים שהגוף מייצר, זה מערכת מוטטיבית. מלא מלא מלא. עכשיו הם מסתובבים בדם. ברגע שאחד מהנוגדנים האלה מוצא נגיף שהוא מתאים לו, והתאמה, כמו שאמרתי, זה כמו מפתח ומנעול. זה צריך להתחבר בדיוק. אם זה מתחבר בדיוק, אז קוראים שני דברים. דבר ראשון, וזה באמת קורה, זה מוכח מדעית. ראו את זה בטלסקופים או במבחינות. הדבר ראשון, הנגיף מאבד את יכולת הפעולה שלו מההתחברות הזאת של המפתח בתוך מנעול, ודבר שני, הנוגדן באותו רגע מתחיל להתרבות. עכשיו הוא מתרבה, מכפיל את עצמו, הבן הזוג שעכשיו שהוכפל, או שניים שהוכפלו, הם מחפשים עכשיו אותו אחד, את אותו נגיף, נכון? הם מוצאים אותו, מתחברים אליו, ההוא מאבד את יכולת הפעולה, והם שוב מתרבים. וככה הגוף משמיד את ה... עכשיו, כל זה טוב ויפה מהרגע שיש לי את ההתאמה, את הנגיף המותאם. אבל איך הגוף מייצר נגיף מותאם? תיאוריות. אז זה נגד כל ההיגיון, זה נגד הסטטיסטיקה. זה מוכרח שיש פה בעולם רופא כל בשר ומפליא לעשות. לכן אמרתי שנדבר על זה יותר בעריכות בברכת אשר יצר. שהוא אחראי פה לדברים. שהוא אחראי לחיים. הוא אחראי לחיים. אם הוא לרגע אחד לא ידאג לנו, אם הוא לא יחזיר לנו את הנשמה בחמלה, ברחמים, אז אין שום סיכוי. אחר כך נשאל בשביל מה? בשביל מה אנחנו צריכים לחיות בעולם הזה? זו שאלה אחרת. אבל קודם כל, עצם החיים עצמם שלנו, זה לא פשיטה. זה חידוש. זה שאנחנו חיים, זה חידוש. כי אם זה היה נתון לפי חוקי הטבע, שום דבר לא היה חי פה בעולם. שום דבר. כל העולם היה חוזר לעין, חוזר לתוהו. או כל המערכות החיות היו מתות.
לא, אבל יש חוק טבע שהאדם, הגוף של האדם יצליח לייצר את הנוגדן המתאים, לא יודע.
אבל זה מה שאני אומר עוד הפעם. המדע לא יודע להסביר איך הגוף האדם יודע בזמן כל כך קצר. מישהו קיבל שפעת. הנגיף של השפעת הגיע לדם שלו ומתחיל להתרבות. הוא מתרבה בדם, הבן אדם בינתיים כבר יש לו חום גבוה, 37, 38, 39, נזלת, לא יודע מה, כל מיני דברים. הגוף עכשיו צריך למצוא עכשיו את המפתח המתאים שייכנס למנעול הזה של הנגיף הזה, כן? יש בעולם כמה מיליארדים זנים. כל זן צריך נוגדן אחר. איך הגוף יודע לייצר את זה? באים המדענים ואומרים אקראיות. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. זה...
אז חוקי הטבע נצטרים איזשהו? כי הם טובים עד מקום מסוים ומשם כבר, כאילו, ברבדים הכי קטנים, זה כבר הקדוש ברוך הוא עושה, או שהקדוש ברוך הוא עשה את הכל?
לא, בוודאי שיש. יש חוקי טבע. יש לנו חוקי טבע. יש לנו חוקי טבע, הם שייכים לחושך. אמרתי קודם, חושך ואור, הם שייכים לחושך. יש דברים בטבע.
יש
תשובה סכנית, יכול להיות שעוד לא גיבור אותה. היסוד זה שינוי הטבע. המלכות זה בטבע, היסוד זה שינוי הטבע. דיברתי על, כן, מלך חי. מלך חי, הוא חי! הוא חי, הוא יכול לשנות, יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא לא מוגבל בשום דבר. לכן זה גם שם שדאי. אל חי ואל שדאי, זה שני השמות של היסוד. שדאי שמשדד מערכות הטבע. שהוא משנה את הדברים. אבל אז יש לנו טבע, אבל בתוך הטבע יש כל הזמן את ההתערבות של אלוקים חיים. כי אם לא היה את ההתערבות של אלוקים חיים, אז לא היה חיים. אני מדבר עכשיו על, על דבר, על, על, על עצם החיים, כי זה מה שמדובר פה, שהחזרת בנשמתי. זה אומר שאני חי, שאני יכול לנשום. אז על זה אני, כמו שאמרתי, אבל זה על כל, זה על כל המציאות של העולם, גם כן. כל הזמן הקדוש ברוך הוא הולך איתנו יד ביד, על כל דבר.
זה איזה שהוא מחיה אותנו?
לא, בוודאי. זה, אני אגיד את זה ככה. רק הקדוש ברוך הוא זה שמחליט באיזה שלב, מתי הגוף ייצר את הנוגדן המתאים, ואז הנוגדן יחסל את המחלה. זה חשבון אלוקי. זה קוראים לזה איסורים ומידת הדין. כן, זה יש גמרא כזה. יש גמרא על זה בעבודה זרה, שאומרת שכשבאים איסורים לאדם, אז הקדוש ברוך הוא משביע את האיסורים. אתם תצאו ביום פלוני ובשעה פלונית, ועל ידי סם פלוני, ועל ידי רופא פלוני. כך הוא משביע אותם. וזה מה שאמר הכתוב, חולאים רעים ונאמנים, רעים בשליחותם ונאמנים בשבועתם. ברא בעבודה זרה דף ממהי עמוד א. זה ככה. אז יש, אז האיסורים צריכים להגיע, ואדם צריך לקבל את האיסורים, כי זה מידת הדין. ויש לנו פה בעולם 2 מיליארד חיידקים נגיפים, ולא יודע כמה חיידקים של סטרפ נמצאים כל הזמן, ואנחנו רובנו בריאים. למה אנחנו בריאים? כי מידת הדין לא פוגעת בנו. כי יש פה מלך חי. והמלך החי, הוא אומר, לא, הוא צריך להיות עכשיו בריא. כל מיני סיבות. זה לא טבע. החושך מראה לנו כאילו זה טבע. כאילו זה הכל משהו מן מציאות כזאת, טכנית. הכל אוטומטי. הכל מכני. היהדות היום הפכה להיות משהו מאוד מכני, מאוד אוטומטי. זה עבודת האלוקים, עבודת האלוקים הפכה להיות דבר כזה. זה אחד הדברים הגרועים שקרו לנו.
אם נחפור בתוך הטבע, בשלב נגיע למקום שכבר לטבע אין תשובות,
זה נעצר. קודם כל, אנחנו לא צריכים לחפור, זה כל מה שאמרת עכשיו קיים. הטבע אין לו תשובות, המדע, זאת אומרת, אין לו תשובות. אני אומר את זה חד מאוד, חד מאוד. אני לפני, וואו, כמה שנים זה היה.
זה היה 500 שנה, היו הרבה פחות
שבועות. הייתי רם, אני יודע בדיוק מתי זה היה. שנת תפשין נונהי. תפשין נונהי. זה השנה של רצח רבי. הייתי רם בישיבה תיכונית, ועשו בגרות ב... איך קוראים לזה? אמונת ישראל. יש 8 יחידות, 8 דברים, 8 נושאים, 4 מתוכם. אחד הנושאים היה תורה ומדע. אז עשו, אז הייתי בהשתלמות, שעשו מטעם החמד, תורה ומדע. היינו באיזו השתלמות בירושלים. אחד משדבר איתנו זה היה מרצה באוניברסיטה העברית. מרצה לביולוגיה, כן? דוקטור לביולוגיה באוניברסיטה העברית. אחד עם כיפה. יהודי יקר, ירא שמיים. נדיר למצוא דברים כאלה, באוניברסיטאות וכולי, אבל הוא באמת היה ירא שמיים. הוא הסביר לגמרי למה האבולוציה לא מחזיקה מים, כל התיאוריה של האבולוציה לא מחזיק מים. לא ניכנס לזה, אין, מדעית, אין לזה שום התכנות מדעית, שום התכנות. לא על עצם האבולוציה זה שיש, אלא כאילו לעשות מוצא המינים, להגיד שכל המינים באו ממין קדמון, לא, כלום. אז אחרי שהוא גמר את ההרצאה, אז אמרתי לו, אבל כל העולם המדעי, גם בחוץ לארץ, גם בארץ, זה התיאוריה המדעית היחידה, אין בלתה, למה? אז הוא אמר לי, שהוא דיבר על זה עם ראש החוג לביולוגיה, באוניברסיטה העברית בגבעת רם. הוא אמר לו, מה הוא חושב? זה שהעביר לנו את ההרצאה, אמר לנו, אף מדען בעל שם לא יסכים לפרסם מאמר שמראה שהאבולוציה זה שטויות. כי אם הוא מעשה מאמר שהאבולוציה זה שטויות, אז מה יגידו שאר המדענים? רגע, אז מה אתה חושב? אז איך יש בעלי חיים בעולם? זה נברא ביום השישי וביום החמישי ככה? מה שכתוב בתורה? זאת אומרת, אתה מהחשוכים מהם שמאמינים בתורה? אתה לא צריך להיות בשביל זה יהודי. אתה יכול להיות נוצרי, אתה יכול להיות מוסלמי, אתה לא צריך להיות יהודי בשביל להאמין בתורה. הנוצרים לפעמים יותר מאמינים מאשר ה... והמוסלמים בוודאי. זאת אומרת, אתה מהחשוכים האלה? באותו רגע שמים עליך X. ומבחינה מדעית אתה לא שווה כלום. ובאת את כל הקרדיט שלך, גמרנו. לכן אף אחד לא מייעז לפרסם מאמר. אז זה ההגמוניה של העולם הנאור, במחאות כפולות, שהוא צריך להשאיר את זה. עכשיו הוא אמר לי שהוא אמר את זה לדיקן הפקולטה, כן? ראש החוג, והוא הסכים איתו. נכון. זה נכון, זה שטויות, ואף אחד לא יעיז לכתוב אחרת וללמד אחרת. אז הוא אומר, זה כבר אז. אני יודע שאם שרגה, אז הוא אמר לי שכשהוא יגיע לדוקטורט, זה קח זמן, הוא עכשיו בשנה שנייה לתואר ראשון, אבל הוא לא יגיע, הוא יגיע לדוקטורט, גם פוסט-דוקטורט, כי הוא, זה המטרה שהוא הציב לעצמו. אז הוא אמר, הוא את הדוקטורט יעשה לך את הדברים האלה. זה יהיה התזה שלו. להוכיח, לא יודע, יכול להיות שלא יאשרו לו את זה, יכול להיות שזה לא, הוא צריך גם מנחה לדוקטורט בסופו של דבר, אבל זה מה שהוא באמת רוצה. זאת אומרת שזה יהיה להוכיח שזה לא אקראי, אלא יש איזה משהו מכוון שגורם לשינויים האלה, אפילו חיידקים, עמידות של חיידקים לאנטיביוטיקה. גם את זה, שרגע דיבר איתי זאת בשנה שעברה. מוצאים אנטיביוטיקה חדשה, תוך חודש יש לך עשרות סוגים של חיידקים שהם כבר עמידים נגד האנטיביוטיקה הזאת. איך? מוטציות. זה המילה, המילה של המדע. ככה, אקראי. יש פה מערכת מכוונת. בני האדם עשו תרופה, הקדוש ברוך הוא אומר, מה אני פרייר? יש דינים, אנשים צריכים לקבל דינים לפעמים, לא? אז הוא מייצר, ישר משהו חדש. והחושך אומר לנו, זה הכל טבעי. זה הכל שום דבר. אז זה שייך, אני אומר, נרחיב בזה קצת יותר בעניין אשר יצר. אבל אני עכשיו פה עדיין במודה אני, שהחזרת בי נשמתי לחיות, זה חידוש, זה לא פשיטה. זה שיש בנו נשמת חיים, זה חידוש גדול. זה חידוש גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו את זה בחמלה, ולכן אנחנו מודים על זה. עכשיו פה צריך להבין על מה אנחנו מודים ומה הרחמים פה. מטרת הטוב להיטיב. מטרת הקדוש ברוך הוא בכל בריאת העולם והעולמות והמין האנושי ובני האדם ואני באופן פרטי, זה שיהיה לי טוב. זה מטרת השם. והשם עושה את זה בגדול. ואנחנו חיים בחושך, ולכן אנחנו לא רואים את זה. בגדול, באופן בלתי נתפס בכלל. בלתי נתפס. אתם יודעים איזה הנאה זה לחיות? אנשים פה בכלל מודעים למה שאני אומר? איזה הנאה זה לחיות? אני יודע מה. כל ברכות השחר, נדבר עליהם אחר כך, כן? כל פוקח עברים, מתיר אסורים, זוקף פופים, מלביש ערומים, כל הברכות האלה, זה כולם ברכות על הנאה, ברכות הנהנים. ככה כתוב במפורש בשולחן ערוך. זאת אומרת, הנושא קהילים. כן, משנה ברורה. סימן הם ומבב נדמה לי. ממבב. אומר כאן, כן, כשיאור משנתו יאמר אלוקי נשמה, כשישמע כל תרנגול וכו', דני ברכת השחר. אומר פה המשנה ברורה בסעיף א', כל הברכות האלו, ומשום באסור לו לאדם ליהנות מן העולם הזה בכל בלי ברכה. בכל הנהנה מן העולם הזה בלי ברכה, כאילו מעל. כל זה ברכות הנהנים. כל זה ברכות הנהנים. עכשיו אני נדבר על זה כשנגיע לברכות השחר. עד השיעורים הקרובים. אתם יודעים איזה הנאה זה לחיות בעולם? לאכול. איזה הנאה. סוף הדרך. לאכול מישהו רעב. עכשיו הוא אוכל. הוא לא רעב. הוא לא רעב, אבל הוא רואה איזה רוגלה כזה שווה כזה משהו. נראה לא מתאים. הוא אוכל את זה. איזה הנאה. ריח. שיחות רעים, שיחות טובים. לראות. איזה הנאה זה לראות. תחשבו, נמצאים בחושך. איזה בסה. אם יש ככה יום חשוך חשוך. לילה, הפסקת חשמל. איזה... כל הנפש נמצא במצב כזה של דיכאון, של בסה כזה מין. תראו, או, איזה יופי, רואים דברים. זה לא... כן, אני אומר, זה לראות, אנחנו לא יכולים להבין כמה אנחנו נהנים מראייה. זה ברכת פקח עיוורים. אני קצת מקדים את המאוחר. אנחנו לא משיגים בכלל מה זה. לצאת למצפה אילן, להסתכל. לראות, איך אמרתי, ספר חדש. לראות את הכריכה שלו. איזה ענה. אחד... לפני שבת, לוקח חולצה מהקופסים הלבנים, לבנה כזאת, מסתכל עליה, איזה לבנה. איזה ענה, איזה ענה לראות את זה. לראות חיוך של ילד, ילד מחייך אליך. איזה ענה. אתם יודעים מה זה ענה זה לראות? ענה, זה לא נגמר, זה לא... זה כל הזמן, כל הזמן לראות דברים. איזה יופי, איזה עולם יפה. צבעים, פריחה, גשם, שמש, עננים, שקיעות, זריחות, איזה משחקים יפיפים. וזה הכל, אנחנו נהנים מזה כל הזמן. לחיות בעולם. לנשום. אתם איזה ענה זה לנשום? הבת שלי יש לה איזה וירוס. כשהיא נושמת, זה כואב לה. יש לה כאבים בחזה כשהיא נושמת. לכם אין את זה? אתם מרגישים איזה ענה? אתם מרגישים איזה ענה הזה? שזה לא כואב? איזה ענה לנשום? לשתות מים. אני צמא, אני שותה מים. היום בחורף אפילו לא צריך מים קרים, הם קרים מהברז. איזה... זה פחו מסדר לנו את זה, אני לא יודע למה זה, באמת אני אף פעם לא הבנתי את זה. בקיץ, שאתה רוצה מים קרים, אז בברז יש מים חמים. בחורף, שככה, אתה רוצה מים חמים, אז בברז יש מים קרים. זה לא... אבל זה לנו, צריך לסדר עם מה שיש. אז יש לנו קולרים ויש מיחמים, אנחנו מסתדרים, אנחנו הופכים את זה. אבל זה כל החיים שלנו, איזה הנאה זה לחיות. מי שמבין שהכל זה מידו יתברך, זה גם, מה שאלתי קודם, למה אנחנו חיים? מה זה העניין הזה? זה, כן, עבד השם הוא לבדו חופשי. איזה הנאה זה. להחזיר את הכל לבורא יתברך. זה הברכה. על זה נדבר על זה כשנגיע לברכות האלה. להחזיר את הכל לבורא יתברך. אבל זה כל צעד ושעל. זה כל רגע ורגע שאנחנו זזים, זה ליהנות, ללכת. איזה הנאה זה ללכת. יש כאלה שיש להם כיסאות גלגלים, לא הולכים. גם הם יש להם הנאות, אני לא אומר, כל אחד יש לו את הנאות. אבל תחשבו על זה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו את כל הדברים האלה בחינם, בחינם לגמרי. בלי שמגיע לנו. פה אנחנו מדברים על סוג של ההשגחה הבסיסית, הבסיסית, הבסיסית. שהיא נקראת בשפת המקובלים, מוכן דקטנות, או אבינו מלכנו. זה אבינו מלכנו שבראש השנה, שבימים נוראים. אבינו מלכנו זה... אתה חייב. אבא חייב לתת אוכל לבן שלו. חייב לתת בגדים לבן שלו. שלא יהיה לו קר. ואם הבן שלו הוא לא מתנהג טוב, אז מה, אז הוא יהרוג? הוא לא ייתן לו אוכל, הוא ימות. חייב. מה, הוא יקפה מקור? נותן לו. וגם מלך אותו דבר. מלך חייב לפרנס את הממלכה. אם יהיה פה עכשיו סופת שלגים, ולא יגיע לפה מסעית של, 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 של לחם, ולא יהיה פה לחם, יביאו מסוק צבאי, ויורידו לפה לחם. למה? כי המלך אחראי שפה לא יהיו רעבים. כי המלכות אחראית על זה. וגם בכלא, וגם אסירים ביטחוניים שנידונים לפשעים הכי חמורים נגד מדינת ישראל, נותנים להם אוכל, ונותנים להם בגדים, ונותנים להם חימום בחורף. כי אבינו מלכנו, אבא ומלך, זה הבחינה הבסיסית של החיוב של הקדוש ברוך הוא לפרנס אותנו, לדאוג לנו. לכן אמרתי, זה נקרא בלשון המקובלים מוכן דקטנות, כי זה הדבר הבסיסי, הבסיסי, הבסיסי. זה, 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 זה פשוט, הוא חייב. הוא ברא אותנו? אבא, יש לך ילד, איך יש לך ילד? אתה גרמת לזה, הבאת אותו לעולם? אתה הולדת אותו? אתה אחראי לו. אתה תפרנס אותו. אתה תקנה לו בגדים. הקדוש ברוך הוא, אתה בראת אותנו? אתה הורדת אותנו לעולם הזה? אז אתה חייב. ואיך הוא עושה את זה טוב? כן. היה יכול אחרת. כן, היינו יכולים לחיות בלי חוש ראייה. כמו חפר פרות, כמו חולדים. היה אפשר. היה אפשר לחיות בלי חוש טעם, נחש. נחש פעם בשבועיים, נותנים לו איזה חולדה מהמקפיא, מפשירים אותה, ככה מגדלי נחשים עושים. שמים לו בכלוב, הוא רואה אותה, בולע אותה, ככה, עם העור, עם הפרווה, על, 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 יש לו חוש טעם, אני לא יודע אם יש לו חוש טעם, לא יודע מה זה. עכשיו, שבוע ראשון הוא לא זז, מתחיל לעכל. שבוע ראשון לא זז בכלל, אחרי שבוע מתחיל לזוז קצת, אחרי שבועיים הוא כבר שוב רעב. עוד פעם, עוד חולדה. זה הנאות של נחש. אנחנו אוכלים משהו אחר, נותנים לנו... כן? תפוז, פומלית, מנגו, תפוח, תמר, דברים טעימים. יש להם צבע, יש להם צורה, יש להם ריח, יש להם... הקדוש ברוך הוא מפרנס אותנו, מודה אני לפניך שהחזרת בנשמתי בחמלה. כל הפרנסה זה בחמלה גדולה. זה, הוא עושה הכל, לא חייב לנו, כי זה בסיסי. זה גם בין מישהו רשע, בין מישהו צדיק, בין מישהו נוסע לאפולה כל הדרך. למרות שהוא יודע, הוא שכח לגמרי שיש בכלל בני ברק. זה, על זה אנחנו אומרים תודה. זה התודה הבסיסית, 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 שכל אחד בעולם חייב להודות. על זה שאני חי, איזה הנאה זה לחיות. יש חושך, נדבר על זה בהזדמנות, לא יודע מה, מן הסתם, תוך כדי השיעורים, זה יתבהר בדברים האלה. יש חושך כזה גדול שנראה לנו כאילו, אנחנו סובלים, כאילו. אבל הסבל זה משהו אחר לגמרי, הוא בא ממקום אחר לגמרי. הוא לא בא מידו יתברך. הסבל זה מעשית רעך. אולי נדבר על זה. בהמשך, בהמשך. איך מגיע האיסורים, הסבל. טוב, זה, והחתימה, זה רבה אמונתך, זה כל אמונה. כל אמונה, אנחנו מאמינים, מאמינים בהשם, יתברך. אז כאילו, אנחנו סומכים עליו שהוא מאמין בנו שאנחנו כן ניסע לבני ברק. כי אם אחרת, אנחנו לא נגיע. לא, זה בטוח. אני אמרתי קודם, כן, בלי הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להתקדם בעולם. נדבר על זה בהמשך, עוד נדבר על דברים האלה. אבל זה הכל יד ביד. יד ביד איתו. שום דבר, אנחנו לא זזים אם הקדוש ברוך הוא לא, מלך חי, שנותן לי יד, והולך איתי כל הדרך, כי אם קודם אמרנו, שאם היה לידינו... הרב אליקים 24/7, אז היינו אחרי שלושה ימים משתגעים לגמרי. לא יכולים להמשיך לחיות. אז אני רוצה להגיד לכם, שאם לא היה ריבונו של עולם על ידינו 24/7, אז לא היינו יכולים לחיות בכלל. לא היה. כל כך אנחנו צריכים להודות שהוא נמצא איתנו כל הזמן. שהוא אל חי בקרבנו. שהוא נמצא איתנו כל הזמן, כל רגע, כל שעה. זה מודה אני.